ואת שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.8 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי, אנחנו כאן בשידור ישיר של התוכנית פיל פוליטיקה, מאולפן רחובות ומאולפן ירושלים, שם נמצא יעקב ריבלין. ערב טוב לך יעקב.
ערב טוב ומבורך לשגריר המודד שלנו בוושינגטון ומוסקבה, שחזר זה עתה לארץ במטוסה של נעמה יששכר.
זהו, לרחוב, היא גם הגיעה לרחובות אגב.
היא גם הגיעה לרחובות, כן, חייב. הבאתם את אסירת ציון.
רחובות לובשת חג. כן, אני רק אלך לבדוק שלא שמו לי משהו במזוודה.
כן, זה מה, אתה יודע מה, אני מקווה שבדקת את עצמך קודם. על רגל אחת, אבי, מה היה הרגע יותר מרגש בכל הסדרה הזאת שהייתם חמישה ימים? הרגע שהייתם בבית הלבן, או הרגע שנעמה יששכר, אסירת ציון, עלתה על המטוס?
אין מה להשוות, אבל אתה יודע מה, דווקא הרגע שהיא עלתה על המטוס, כולם היו טרוטי עיניים. אתה יוצא ביום רביעי מוושינגטון, אתה לא באמת ישן, אתה כולך רץ, ואתה רואה אדם אחד עולה על הטיסה עם סק של חשדות על כתפיו וכל הגב שלו אמור להיות שכוח, עולה כאילו עכשיו יצא מזה מקלחת רעננה, כן, אחרי פגישה עם פוטין, עולה ומדבר, ועוקץ ככה את מי שמנסה להקוץ אותו. זה היה רגע בלתי יאמן בעיניי, שממחיש למה נתניהו שורד כל כך הרבה זמן בפוליטיקה. בין השאר, היכולות שיש לאיש הזה אחרי 72 שעות של מסע כזה, וכל מה שהיה מונח עליו, לקום כאילו כמו רענן, להגיע לכל סיטואציה, זה לא יאמן שהאיש הזה בן 70.
אבי, אני הייתי עם אדם כזה בגיל קצת יותר מבוגר, זה היה בשנת 96, בדיוק באותה תקופה, אתה יודע, חודש לפני הבחירות, שמעון פרס נוסע להיפגש עם קלינטון, זה אחרי רצח רבין, והוא רצה, היינו בבית הסגלגל, אתה יודע, יש שלושה ימים עוד דחוסים כאלה, אתה עולה...
גם אז הייתה ועידה אגב, גם אז הייתה ועידה אזורית.
הייתה ועידה אזורית, והיה כל מה שקלינטון עשה, בדיוק את מה שטראמפ רצה לעשות עכשיו, והיינו עם פרס שלושה ימים, ממש התמוטטנו, נפלנו על הרצפה, והבן אדם, אחרי 22 שעות, אנחנו שואלים לאיפה הבן אדם, אנחנו אומרים, הוא הלך לבלות באיזה מועדון.
אבל לפרס היה את השלף שטונדה שלו.
לא, אני לא ראיתי אותו עושה שלף שטונדה.
לא, היו לו איזה שעה וחצי ששולחים אותו,
כן, ובכל אופן, אתה יודע מה ההסבר שלי לדברים האלה? באמת לא מדובר...
שמה שמחיה אותם זה התפקיד.
האדרנלין.
זה מה שיש להם, האדרנלין, כן.
יש להם לתעזה על הכתפיים, אתה רואה איתם, אבל אני שואל אותך, היית במחצתו של נתניהו 4-5 ימים עם מאוד מאוד אינטנסיביים, כן. אחרי 5 ימים כאלה אתה בהכרח הופך להיות ביביסט, או שאתה עדיין לא. נשאר על הרגליים, ואתה אומר לעצמך, רגע רגע, עם כל הווה, ייתכן שבן אדם הזה עוד חודש לא נמצא איתנו, כלומר לא נמצא במובן הפוליטי.
זה רק מעצים לדעתי את הטרגדיה, ואנחנו שומעים את זה רבות גם מהשותפים שלו, בין מצד אחד האיש, הפוליטיקאי, שמה, הוא מצליח לשמר את מעמדו, וזה לא בכדי, אבל ההתנהלות הפוליטית שלו, שהוא לא נותן לאף אחד לגדול בסביבתו, ואתה יודע, לוקח דווקא אנשים כמו מירי רגב ואחרים, בלי לזלזל באף אחד, ומגדל אותם. מצד שני, תדע, כמדינאי, תשמע, אין שני לו. האיש מסתובב לך, איך אמר לי צחי ברוורמן ככה, מזכיר הממשלה בסיכום, וזה נכון, מסתובב בבית הלבן, כאילו אתה רואה אותו כמו בעל הבית, נותן אור, וזה טראמפ. אף אחד לא יכול להוציא מילה בסביבתו.
טוב, אבי, אני מניח שאם הייתם בתקופת אובמה, זה אחרת, הרי אובמה קיבל אותו.
אבל תשמע, הוא שרד גם מול אובמה, מגיע לפוטין, ואתה רואה התנהלות, כאילו בשיח בין השניים.
מה האנשים האלה, אני רוצה לפענח בדקות שיש לנו, עד שנצא לפרסומות, ואחר כך יהיה לנו רעיין, ואז נתפנה לשיחת עומק איתך יותר. תן לי על רגל אחת, מה נתניהו אומר לאנשים האלה? האנשים האלה הרי קוראים מפה פוליטית, הם יודעים לאיפה הוא הולך, ומתייחסים אליו, אתה יודע, כאילו שהוא, אני יודע, יורש העצר בן סלמן, שעומד להיות כאן 50 שנה, הם מבינים, לא מבינים שהפוליטיקה הישראלית יכולה להשתנות מחר?
תראה, נגיד טראמפ, מה שאני הבנתי בשיחות עם האנשים שלו ככה בטראמפ הוטל, יש לו סביבה יהודית אדירה, שזה בעצם ישיב ובוחרים, ואני הייתי הישיב ובוחר היחיד במשלחת, אז אתה מתחבר. יש לך את הרב לוי שם טוב, ואנשים כמו ג'ייסון גרינבלט, ואבי ברקו, ואנשים ישיב ובוחרים. הוא בהתחלה, הכל בשיחות רקע, כן? הוא בהתחלה, את יודע, אחרי הבחירות שביבי קיבל 35 מנדטים, 2019 מאוד א', ולא הצליח להרכיב ממשלה, אתה ראית שהוא הפנה לו כתף קרה. הוא היה נראה לו לוזר, והוא התייחס אליו אחרת.
ואני מניח שהוא עשה את זה הרבה יותר בבחירות מועד ב' שהוא לא זכר, עכשיו, שהוא ירד.
הוא מצליח פתאום לשרוד, וזה גם, נכון, ופוטין פתאום גם מעריך כזה. אתה רואה, בן אדם בכל זאת מצליח לשרוד, ונותן פייט, ועכשיו גם טראמפ מזדהה עם זה, כי הוא נמצא באותה סיטואציה, הוא מרגיש שעושים
גם נגדו יש משפט הדחה.
כן, את יודע מה דווקא, והיינו שם עם, תראה, היינו שם עם גנץ ועם ביבי, אני הפתיע אותי, את יודע מה הפתיע אותי? שם של פוליטיקאי ישראלי שעולה שם בשיחות. אני אומר לך, הופתעתי לגמרי, שהוא בכלל לא דובר אנגלית, אני לא יודע איך הוא דובר אנגלית.
הוא יודע קצת צרפתית. שלו,
יודע קצת צרפתית, אריה דרי.
כן.
אריה דרי, ומסתבר שהאיש שם מתחזק קשרים.
את אריה דרי ותקשרים, כן. אנחנו ננתח בחלק השני של השיחה שלנו. אבל אתה יודע מה מפליא אותי? זה שהוא, טראמפ נותן לו את הכל, מדובר כאן בתלות הדדית, כי אחרי הבחירות אכן שנתניהו יצטרך לעזור לו, הוא עומד בפני בחירות יותר קשות ממה שאנחנו מתארים. וזה הגיוני, שני חברים עוזרים אחד לשני, אבל אצל פוטין אין חברים ואין ידידים, הכל אינטרסים קרים, ואם הוא משקיע בנתניהו, תראה מה הוא השקיע בו, הרי בבחירות במועד א', הוא הביא לו את העצמות של זכריה באומל, השם ייקום דמו. עכשיו הוא הביא לו את נעמה יששכר. אם פוטין משקיע בו, הוא יודע מה שאתה ואני לא יודעים.
ותן לי להוסיף גם פיסת מידע, ישבנו עכשיו בטיסה, ממש לפני הנחיתה, לאיזה שעה של דירוך עם גורם מדיני, סוכם שהוא יוגדר כגורם מדיני בכיר עם עניבה אדומה.
במטוסו כן? של ראש הממשלה.
במטוסו של ראש הממשלה, כן.
כן.
וזה לא יריב לוין שלבש עניבה התחלת.
כן.
אז הוא אומר
רגע,
כך.
רגע,
אומר
חשבתי דירוך... שזה עם נעמה יששכר, לא, אתה אומר עניבה אדומה.
עניבה אדומה, כן. כן. אחרי השוקולד השחר שהוא חילק שם לנעמה יששכר, אתה מבין, הם חשבו על כל פרט לקמפיין הליכוד. ופתאום מחכה לשוקולד השחר ונתניהו מתאר איך היא פתאום מרגישה בבית. בסדר, אבל הוא אומר, תראה, מול פוטין, זה, אנשים אומרים, אני עכשיו נתתי לו והבאנו לו איזשהו מגרש, הוא אומר, תשמעו, האיש הזה עשה מה שאנחנו לא עשינו, הוא סיכן חיילים, הגורם המדיני, הוא סיכן חיילים רוסיים בשביל להחזיר עצמות של נהדר ישראלי, כשהוא הבין את התרחיש שלו, אז אנחנו גם נותנים לו, מה קרה? עכשיו יש לנו, הוא אומר, אני הלכתי עכשיו לשחרר את נעמה יששכר א', כי בסוף היא על עבירה פעוטה, היא נכלאה בגללנו, בגלל שהיה לנו, זה לא המשבר עם ההקר שהיה, אלא זה היה בגלל שאנחנו כאן מנענו את כניסתם של אלפי רוסים, מאות ואלפי רוסים, וזה גרם לפוטין משבר בתוך הבית, איך החבר שלך נתניהו ככה מתנהל, את זה פתרנו, אנחנו בדיאלוג על העניין הזה, וגם בגלל שבסוף האווירה האחורה שהייתה כלפי פוטין הזיקה לנו, יש כאן מיליון דוברי רוסית, בסוף זה הקהל שלו, זה חלק, לכולם יש בני משפחה שם ברוסיה, זה חלק מהקהל שלו, הוא מרגיש שזה חלק מהמדינה.
נכון, אמרו לי פעם שמזווית ראייתו של פוטין, ישראל היא הרי המדינה עם אולי כמעט עם הכי הרבה דוברי רוסית במגזר.
אני אומר לך, אני עברנו במסדרות,
התיכון, והוא מרגיש קשר מיוחד.
עברנו במסדרות, תקשיב, מדהים.
כן.
אין תמונות עם מנהיגי עולם. תדע גם עם טראמפ, המסדרון ארוך שדרכו עברו אנשי התקשורת, ביבי לא עבר שם בכלל, לא תלו את זה לכבוד הגעתנו. תמונות ספורות עם מנהיגי עולם ותמונה בענק עם ביבי ואלקין ובטקס של הווטרני משהו.
אבי, אבל בוא נשמור על פרופורציות. זה אותו פוטין שמונע גיהם עם תוסך אל האוויר.
ברור.
להפציץ, זאת אומרת, אצלו זה הכל אינטרסים
נכון,
קרים.
נכון, הוא אומר, תראה, אני לא אותי... יכול לבחור לו מי החברים שלו.
נכון.
אני אבל... לא יכול לבחור לו. אני יכול פעם... אבל לנסות מה שאפשר מולו לדאוג לאינטרסים שלי. תשמע,
נכון, אבל אני רוצה לתנח.
ביבי מרים טלפון לפוטין ומרים, קובע איתו פגישה ומגיע, יש מנהיגים שמחכים כמה שבועות עד שירימו להם בכלל שם טלפון.
ואתה אומר, ואנחנו רואים שהאדם הקר הזה שעושה אינטרסים שלו, אגב, הוא גדול ספקי הנשק לאיראן, והוא זה שמונע מישראל לפעול בסוריה. האינטרסים של רוסיה לפני כולם, והוא כנראה חושב, וזה אין הנקודה שאני רוצה להגיע איתך אליה, הוא כנראה חושב...
שביבי לא גמור.
לא, 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 הוא כנראה חושב שהאינטרס של רוסיה הוא שנתניהו יישאר. ואת הנקודה הזאת אני רוצה כאן לפתח איתך, למה? נתניהו, אני, הערכה שלי, כשפוטין הוא אדם חזק, הוא אוהב לעבוד מול אנשים חזקים, אנשים שיכולים לצפצף קצת על דעת הקהל, יכולים לעשות כל מיני מהלכים, אנשים שלא יחשבו 10 פעמים לפני שהם נותנים לו את חצר סרגי בירושלים ועוד כל מיני זה. יכול להיות שפוטין מטבעו כדיקטטור מאמין אנשים שנוהגים ביד חזקה והם לא תלויים בקוקפיט וב...
ורק מי ש-20 שנה שורד בשלטון כזה רוסי, שאתה יודע,
אגב,
כמה קמים עליו לחלטו, הוא יודע להעריך מנהיג בינלאומי אחר שמצליח גם כן לגלות יכולות כאלה, לעמוד מול אובמה. האנשים האלה, כוח מתחבר לכוח, אנשים מעריכים כוח, לכן גם טראמפ מעריך את נתניהו כי הוא מגלה כוח, עוצמה ונחישות, והמידיאל שלו גם בסיטואציה פוליטית שאחרים היו כבר נשברים. ראית איך ראש הממשלה הבריטי מתפטרים שם בסדרתיות, והוא מגלה עמידות, והמנהיגים מעריכים דבר כזה.
כן, אז מה שיצא לנו מפוטין זה, אתה יודע מה, לדעתי כולנו מדברים על המאי שכר, כי אתה יודע, כי זה צבעוני, וזה פדיון שבועים, והיא חזרה איתו במטוס.
תשמע, מאיר בן שבת היה שם גם בתדרוך.
ברור, נו.
והוא אומר שהגיעו היום להבנות חשובות מאוד לגבי הסיפור האיראני.
לדעתי, כמובן שנתניהו עשה את הסטייה הזאת מהמסלול, הרי הייתם צריכים להיות פה ביום רביעי בערב, ונסע לרוסיה.
הכל היה מתוכנן מראש, אגב, הוא עשה כביכול בהפתעה. הוא אמר לפוטין, כשהוא היה כאן טקס ה-75, שעומדת להיות תוכנית, והוא יעבור דרכו בחזרה, ואני לא אתפלא גם אם הוא אמר לו, תכריז על נמי שכר עכשיו, אבל חכה עד שאני אגיע.
כן, אבל אני מניח שהקטע של נמי שכר בשיחה איתם, שהייתה שעה, תפס אולי שתי דקות וחצי.
חצי דקה.
חצי דקה. כן. הם דיברו על נושאים הרבה יותר חשובים.
כן.
הם
דיברו לא, אתה ראית, אבי בלוט המזכיר הצבאי מגיע, מאיר בן שבת, ראית ששר החוץ הרוסי, סרגי לברוב, מגיע גם כן. הייתה פגישה, אגב, משהו מאוד מעניין. נכנסת שרה נתניהו, מקבלת פרחים מפוטין, ואז ככה עם המבט שואלת איפה אני אומר לו להתיישב, וביבי מסמן לה בעדינות, אל תשבי, זה רק מה שחסר לי שהיא תשב כאן גם איתנו בהתייעצות הביטחונית הזאת, והיא יוצאת מהחדר. אפרופו, זה מלמד אותך שאם היום מדברים על נמי שכר, אתה יודע, היא הייתה יושבת שם, מדברת, עלו שם נושאים כבדי משקל, הוא אמר, אני לא יכול בכזאת סיטואציה, נכון ש... הוא לא מכחיש את זה שהוא ישתמש בזה בקמפיין הבחירות, אבל כזאת סיטואציה זה גם הנערה הזאת, וגם אי אפשר להשאיר דבר כזה בין המדינות, שתהיה אווירה כזאת אחורה עם תקשורת כזאת, זה בלתי אפשרי בשביל ההבנות שאנחנו רוצים להשיג, אנחנו צריכים בשביל ההבנות האלו שקט, ואיזושהי תחושה של הדדיות של חברות, שהמיליון רוסים כאן בארץ מספקים אותם.
כן, אני נסכם את הפרק הזה של נמי שכר, לפני שנעבור אחר, מאוחר יותר גם לנושאים הפנימיים שלנו, שמושלחים באופן ישיר מהביקור הזה. תראה, יש ביקורת על נתניהו שהוא נתן לרוסים מחוות. נו באמת, מה המחוות? אני עברתי על כל רשימת הדברים שהוא נתן, היה שם איזה חצר רוסית שיש עליה סכסוך בין שני פלגים, הכנסייה הרוסית הלבנה והכנסייה האדומה, וצריך להעביר בטאבו איזשהו זה, וצריך לפתור מארנונה איזשהו נכס רוסי. אפשר לחשוב שהוא ביקש כאן שהר הבית יהיה בנאמנות של הוואקף הרוסי, או שהוא ביקש שטחים בירושלים כמו בימי הקולוניאלים, בימי האימפריה העותומנית, שכל שגרירות הייתה אוטונומית ושלטה באזרחים שלה. הוא ביקש סך הכל, כמו שאמרת, כמה מחוות רגילות, וראש ממשלה שלא היה נותן לו אותם. אתה יודע מה, גם בלי הסיפור הזה של נמי שכר,
גם אריק נתן לו את חצר סרגי, נתן לו אריק
שרון. כן, מה זה? אפשר, אני ירושלמי, ואני מכיר את המקומות האלה. מדובר בשטח
אומרים שיש שם פאבים, אני יודע מה.
זה אזור של מגרש הרוסים, כבר מכרו אותו מזמן. אני חושב שהרחוב שלך שם ברחובות יותר ארוך מהשטחים שנתנו לו. זה גם לא ריבונות, לא נתנו להם ריבונות מדינית או כלום. סך הכל נתנו להם זכות קניינית. כלומר, אתה יכול מחר במוסקבה לקנות לך איזה בניין דירות ולהניף עניו את דגל ישראל. גם דגל הם גם כן לא יניפו שם. סך הכל נתנו להם מחוות. בוא נגיד ככה, במונחים של עלות מול תועלת, כמו שסוחרים, נתניהו...
אבל לפוטין זה מאוד חשוב, מה שאני הבנתי
שם. זה נכון. כי
הכנסייה הרוסית זה כמו האוונגליסטים של טראמפ, הכנסייה הרוסית היא בסיס הכוח של פוטין במידה מסוימת, במידה רבה אולי. והנכסי הכנסייה בכל העולם זה מבחינתם, אתה יודע, זה כמו להבדיל כמובן, הנכסים יהודי שמחזירים נכסים יהודיים, או איזה בית קברות, שזר לא יבין זאת, אבל אצלנו זה בעל משמעות עמוקה מאוד, ומצילים לך איזה בית קברות, ואיזה מושל מאפשר לא לבנות על זה אבקניון, כולם כאן רוקדים, אז זה בזעיר אנפין, מה שפוטין כלפי המגרש הזה שביבי ויתר עליו.
אתה יודע, כי אנחנו תמיד...
ולמה לא? למה לא, יעקב? אנחנו צריכים אותו.
בסדר, אנחנו צריכים אותו, והנה, היינו נותנים לו גם עוד 20 דברים שדברים יותר חשובים, אבל מישהו הגדיר את זה פה נכון בארץ, ואני רוצה לנתח איתך בשניות. כן, נמצא איתנו על הקו כרגע, המרואיין הבא שלנו, מתאם פעולות צהל בשטחים לשעבר, אלוף במילואים, איתן דנגוט. אבי, אנחנו נעצור רגע את השיחה הזאת, כדי לשאול אותו מה אומרת הקלה הזאת. ערב טוב לך. כן.
הלו.
ערב טוב. אלוף.
כן, שומע.
שומע, כן. שלום וערב טוב לך. אנחנו מדברים פה
כעת... ערב טוב.
ערב טוב לך. אנחנו מדברים פה כל הזמן מה ישראלים חושבים על התוכנית, ואם כן סיפוח ולא סיפוח. נדמה לי שבכל השיח הזה חסר קצת הזירה מה הפלסטינאים שהם הקלה בעצם אמורים להגיד. אתה היית הרבה שנים מפקד מתאם פעולות צהל בשטחים, אני חושב שאתה מכיר כל... בעל תפקיד ברשות הפלסטינית מראש אזור ומעלה. מה לדעתך הם מרגישים כעת?
תראה, קודם כל הרשות הפלסטינית כרשות כבר הודיעה לפני הצהרת הנשיא טראמפ שהתוכנית איננה קבילה. ולמעשה בפועל כבר 3 שנים קיים נתק די גדול ומשמעותי בין הנשיאות האמריקאית והממסד הבכיר שלהם לבין הרשות הפלסטינית, וזה על פי בחירתה של הרשות. ולכן גם מעבר לכך, בערב פרסום התוכנית עצמה או המתווה של תוכנית המאה, כינס במקביל אבו מאזן את אנשי או ראשי הרשות הפלסטינית או הפתח, והודיע כי לא יקבל, וגם נשמעו בצורה מתוכננת על ידם אמירות ואיומים על צעדי נגד עד כדי ביטול מבחינתם של הסכמי אוסלו, שהדבר הבולט שיכול לדבר לציבור כאן זה נושא של ביטול התיאום הביטחוני והאזרחי שמתקיים ביהודה ושומרון מול הרשות.
ראינו עכשיו, עם נתניהו בוושינגטון, שאלנו אותו על ביטול התאום הביטחוני, הוא אמר, אמרו את זה גם לפני זה, אמרו את זה כשהכנו עם השגרירות
נכון.
בירושלים, אומר, תראה, אנחנו לא שאנחנו מזלזלים בזה, אבל אני מניח שהתאום הזה הוא עניין שלהם יותר מאשר עניין שלנו. כך נתניהו טען.
התשובה הזאת, קודם כל, וגם השאלה והאמירות פה הן מאוד נכונות מבחינת עובדות. אנחנו, ואני זוכר בתקופתי, לא מעט איומים על הנושא הזה, וגם אנחנו עברנו מספר אירועים מציוני דרך שהבולט מבחינה זאת היה באמת ההצהרה לגבי הכרה בירושלים כבירתה של ישראל. זה דרך אגב כבר חלק שהוא בילדין בתוך התוכנית לגבי ירושלים, ובסופו של יום ראינו שהתיאום והנשמר. כאן בא ללמד אותנו מספר דברים ומתחבר לשאלה הראשונה. הרשות הפלסטינית איננה בועטת ועושה צעדים בלתי מושכלים ועם חישובים של סיכונים וסיכויים מבחינתה. צריך לזכור, לצד העובדה, ובפתיחה שלך אתה צודק, האירוע נערך במאמץ צד אחד מבחינה זאת, ללא, דימית את זה לחתונה כחתן או ללא הקלה מבחינה זאת, עובדתית זה נכון. מעשית, אני רוצה לומר לכם, אבל דבר אחד בהקשר הישראלי מניסיוני, גם כמזכירם הצבאי, ששלושה שרי ביטחון, וליוויתי לא מעט תהליכים לאורך כל ממשל אובמה, וגם בסיום כהונתו של קודמו, הנשיא בוש. בפועל אנחנו מדברים על תוכנית שבאה ואמרה את הדבר בפשטות הבאה. כל הנושאים המרכזיים שהביאו לקריסת המסעים המתנים שהתקיימו בין הרשות הפלסטינית לבין ישראל בחסותה של ארצות הברית, באו כאן להנחות עבודה בתחילה. אומר, הגבול המזרחי בגבול ירדן ישראל כיום, בקעת הירדן, ריבונות ושליטה ישראלית, תנאי ישראלי בלתי ניתן, מה שנקרא לעברה, לא משנה איזה ממשלה זאת הייתה. ירושלים בירת ישראל, אותו דבר. הדבר השלישי שפה בא ואמרה, המתווה או התוכנית הזאת בא ואמר, ריבונות והחלת וסיפוח השטח של ההתיישבות, כאן חלק מהאירועים אמרנו גושים, וחלק אמרנו כאלה בודדים, באה ושמה איזשהו מסגור מבחינה זאת לנושא הזה.
מה עם הבירה הפלסטינית באבו דיס?
רגע,
שביבי מתייחס לזה כלאחר יד, ומבחינת המתיישבים אולי זה יכול להיות שוס?
הם עוד לא, האמריקאים אכן אמרו את זה, השכונות שגובלות, דרך אגב זה עלה בעבר, אבל זה הגדיר להם, תיפרדו מהחלום שאנחנו נחצה את ירושלים כשתי בירות, והדבר הכי משמעותי.
זאת אומרת, אתה רואה בזה באמת הישג של נתניהו כמו שהוא מתאר את זה?
אני רואה בזה עוד דבר, אני רק אשלים לך ואני אגיד מהו ההישג הגדול. סוגיה המרכזית של הסכסוך הישראלי-פלסטיני בהקשר של הפליטים, בא ואמר, פליטים, נגמר הסיפור. יקבלו איקס חזרה פחות או יותר, אבל זה סיום הסכסוך. פה אני יכול להגיד לך שאף מנהיג, לשאלתך אליי, פלסטיני קיים כיום, לא יסכים לדבר הזה. אבו מאזן לא יעיז להיות המנהיג הפלסטיני שיוותר על זכות השיבה ויוריד את זה מסדר היום.
להצעת אולמרט הוא לא הסכים, להצעת וערפת להצעת ברק לא הסכים.
לא, אני מדבר כרגע, חבר'ה, אנחנו בימי אבו מאזן ולקראת היום שאחרי אבו מאזן. ערפת, אנחנו יודעים מי הוא, מה הוא וכדומה, אבל בואו נתקדם פה.
לא, אבו מאזן מול אולמרט שרצה לתת לו הרבה יותר, גם אז הוא נעלם.
כן, אתה צודק וגם אני אגיע לזה, אבל כרגע זה ברור שגם את זה אבו מאזן לא קיבל. מה אני בא ואומר? לישראל הישג אסטרטגי מדינתי חשוב במעלתו, מי שפה מזלזל בהצהרה של נשיא אמריקאי, שנבחר בצורה דמוקרטית כמובן, מעצמה מספר אחד בעולם, שבא ושם פה תנאי פתיחה, אני כישראלי יהודי במדינת ישראל, שמרבית שנותיי הקדשתי לביטחון המדינה בצהל, אומר הישג בלתי רגיל מבחינתנו. זה שהצד השני אינו מקבל את זה, וכל הטענות שאנחנו נשמעות, בסדר. אני אומר, זה בסיס שמכאן יוצאים
כן.
למסע ומתן המשך, וזה מתחבר לשאלתך, מוריד מסדר היום את דרישתו החצופה קצת של אבו מאזן, ואומר שכל המשך מסע ומתן יתחיל מהנקודה שסיימתי עם ראש הממשלה אולמרט, שאנחנו יודעים גם
כן.
על שורת הוויתורים.
מרדנגות, אני רוצה רגע לחזור רגע ולעזר בניסיון השיר שלך כמתאם פעולות צהל בשטחים. טוב, אנחנו מבינים שבחינה רציונלית הרשות צריכה את התיאום הפלסטיני, את התיאום הביטחוני איתנו, ואיך אומרים, זה משהו דו צדדי, שנינו צריכים את זה והכל בסדר.
אינטרס שמשרת את שני הצדדים.
יפה, אבל יש גם רחוב, האינטיפאדה, למשל האינטיפאדה הראשונה והשנייה התחילו מהרחוב. האם יכול להיות שהזעם על מה שנראה כאן כחיסול הישות הפלסטינית העצמאית ולהפוך אותה לאיזה קנטוניסט, קנטון, יכול לגרום לזה שהרחוב הפלסטיני יידלק ואז הוא ייאלץ, כמו שהיה באינטיפאדה השנייה, זה התחיל מלמטה ועלה כלפי מעלה, יכול להיות שזה גם
ישתם
עכשיו, האם צפויה לנו איזושהי אינטיפאדה שלישית בעקבות זעם הרחוב הערבי?
אני אענה לך בצורה הכי ישירה, שאני יכול לעשות את הערכה, אבל הערכות האלה יכולות, וגם אני אגיד, להיות לא נכונות. אין באופק אינטיפאדה שלישית בעיתוי הזה. ומדוע? הרחוב הפלסטיני עבר תהליך שינוי משנת 2008 ועד היום הזה. הוא הצביע ברגליים. השינוי
מה קרה ב-2008? למה אתה נוקד דווקא 2008?
2008 זה היה תהליך שבו אבו מאזן ופייד הניגו את הרשות הפלסטינית שנהנתה מתמיכה כלכלית ותוכניות בינלאומיות שהעניקו לה בכלל את המוסדות ואת הצורה שמתנהלות כיום ושיפרו לאין ערוך את המצב הכלכלי והפנימי בתוך הרשות הפלסטינית.
אז יש להם את מה שאין לעזתים, יש להם אופק ולכן הם לא יוכלו להפגין.
הם בחרו בנוחות חיים על פני אידיאולוגיה בעצם?
הם בחרו במצב ובמשפט שכלכלה שווה ביטחון וביטחון שווה כלכלה. אם אתה שואל אותי מניסיוני, מה עומד בפני אזרח פלסטיני ממוצע, הייתי אומר לך, דבר ראשון יכול להוציא אותו לרחוב, סוגיה דתית, הר הבית, ומזה אנחנו צריכים מאוד להיזהר.
המצב הכלכלי קשה, כמו שהוציא במדינות ערביות את כל האביב הערבי, כן?
אני רוצה למנות לך 5 נקודות שהן סדר עדיפויות בראייתי של האזרח הפלסטיני, שיוציאו אותו אכן לרחוב ובהתפרצו. סוגיה דתית, הר הבית, פה אנחנו צריכים גם לתת דגש להסתה שנוצרת בהר הבית בשנים קודמות, דווקא על ידי הפלג של האחים המוסלמים בראשותו של ראאד סלאח וגורמים כאלה, שהם יוצרים את ידי הדלק בהר הבית, וכמובן בעידודם של חמאס וגורמים נוספים. הדבר השני שמעיק לרחוב הפלסטיני זה סוגיית האסירים. הדבר השלישי זה סוגיית ההתנחלויות, ואם נהיה יותר ספציפיים, התנחלויות או תגי מחיר, יעלולים להוציא לרחוב. הדבר
ולא החלת ריבונות? כשאתה אומר התנחלויות, זה לא יקפיץ אותם?
עוד רגע.
בבקשה.
הדבר הרביעי זה הכלכלה, ורק במקום החמישי זה הסוגיה הלעומתית שהיא לא נעלמה. כיום, מחיר ההפסד, שאתה אמרת, הלכה יותר טוב מעזה, זה לא רק מעזה. הוא משווה את עצמו למצב בסוריה, שהוא מתחת לכל ביקורת. אפילו לבנון, ירדן, מצרים, המצב ביהודה ושומרון, הוא מיוצב, יש עוד מה לעשות, וישראל צריכה דרך אגב לעשות הרבה יותר בהקשר הכלכלי.
זאת אומרת, אם אני אתנסה לתמצת את זה למאזינים שלנו, את הנקודה הזאת, אתה אומר שהפלסטינים מעדיפים, הוא יכול להיות לא באופן רשמי, אידיאולוגית, כלומר שהם לא רוצים את הכיבוש הישראלי, אבל כשהם רואים את התוהו ובוהו במזרח התיכון, אולי הם אומרים בסתר ליבם, טוב לנו לחיות תחת הכידון הישראלי, ותחת הכידונים של חמאס וחיזבאללה, וכל הממבו ג'מבו שיש לנו במזרח התיכון.
מניסיונם, תראה, השינוי הדרסטי הזה התחיל לצמוח מאז חומת מגן בשנת 2000. ומה שאומר הפלסטיני הממוצע כיום, שחייב ומחיר ההפסד במידה ואם יתעררו, יהיה הרבה יותר גבוה. זה לא אומר שאין פה עדיין מצבים שבו... טרור אינדיבידואלי או תאי טרור.
אגב, ביבי אומר, סליחה שאני קוטע אותך כי מעניין את ההתייחסות שלך, כששאלנו אותו בבלר האוס אחרי הטקס, מה יקרה אם תהיה באמת התפרצות זעם בשטחים? אמר, ישבנו עם ראשי זרועות הביטחון, הכנו אותם מראש, אבל בסוף אנחנו מנווטים את המדיניות, והצבא וראשי זרועות הביטחון צריכים להיערך בהתאם.
נכון.
מה דעתך, האמירה שלו היא מדויקת, היא נכונה, כך באמת זה צריך להתנהל?
האמירה שלו נכונה במדינה דמוקרטית, שבו מערכת הביטחון צריכה להיערך על פי הנחיות הדרג המדיני, שמחזיק או מנהל את המדינה על בסיס בחירות דמוקרטיות. אין ספק, אבל גם מניסיוני, ההחלטות של הדרג המדיני מתקבלות בכובד ראש, אחרי שהם שומעים את הערכות גם של מערכת הביטחון, של משמעויות, של סיכון סיכוי, בכל החלטה שהיא, ונכון, וראש הממשלה צודק, הדרג המדיני יכול לקבל החלטות שהן לאו דווקא עומדות בהלימה מלאה להמלצות מערכת הביטחון, ומערכת הביטחון צריכה להיערך. אבל מנגד, ראית שמערכת הביטחון לא המתינה, וכבר מספר ימים לפני ההצהרה של תוכנית המאה, היא תגברה בכוחות, היא עושה את המוטל עליה כדי למנוע התפרצות, בטוח סוגיית מודיעין האיסוף של שירות הביטחון הכללי וצהל הוא עצם, צריך להיות בנוכחות מלאה בצירים, סביב היישובים, בידיעות מודיעיניות, אתה לא יכול לסגור את זה ב-100%, אבל אתה יכול לצמצם ולהפחית את הסיכונים שקיימים, מחר לתפיסתי הוא יום מבחן מאוד מרכזי,
החל מהרבית,
בבקשה.
כן, אני יתפילוש משהו לסיום, אני רוצה לשאול אותה, אנחנו כל הזמן מדברים על המצב הפנימי.
דרך אגב, אבל תשכחו גם את עזה, ובואו לא נשים בצד גם את חמאס, שתכליתו המרכזית הוא להבעיר את השטח ביהודה ושומרון. כן.
ואחד מהסעיפים זה פירוקו, שמו לו כאן איזושהי עץ בבית.
וכיעד עתידי, בגלל זה זה תהליך ארוך, אני מציע גם לנו להיות פה סבלניים ולא לדחוק בכלום. משום שהרשות הפלסטינית לא מסוגלת כמובן היום להגיע לעזה, חמאס לא יפורז מנשקו, ארגון רצחני, חמאס כבר במשך שבועיים הגביר את הפרחת בלוני הרקטות, אני קורא להם, לעומק מדינת ישראל וסביב עוטף עזה, מחר יהיה מעניין האם הוא ינסה לבצע אלימות לאורך הגדר, אבל צריך לזכור, חמאס מעוניין להדליק את השטח ביהודה ושומרון נגד אויבו המרכזי, שזה הרשות הפלסטינית, וכמובן מול מדינת ישראל, מחר יום אחד.
מרגנדו, דיברנו עוד עכשיו על המצב בתוך ישראל והשטחים, אני רוצה לסיום מילה אחת שלך, מה קורה מעבר לגבול המזרחי שלנו? זאת אומרת, בירדן יכולה להיות, אם אנחנו נכריז על סיפוח ונתחיל ליישם את התוכנית הזאת, אנשי ביטחון וגם מדינאים מזהירים שזה יכול כמעט לחסד את השלום עם ירדן, ולאבד לנו את גבול ביטחון של 180 קילומטר.
תראה, השאלה היא מצוינת, כי כשנשאלתי על זה כבר לפני שבוע, על כל ההכנות לקראת הצהרת טראמפ, אמרתי שאותי יותר מטריד השכן, אמו יש לנו הסכם שלום ממזרח, וזה מלך ירדן. צריך לזכור, קודם כל, ישראל רשאית וחייבת לקבוע את הגדרת הגבול המזרחי שלה על דעתה, ולכן פתחתי ואמרתי שסוגיית גבול מזרחי בבקעת הירדן וסיפוח הבקעה, הוא דבר נכון, הכרחי וחיוני לביטחונה של ישראל, ולעשות על פיו הסכם מול הפלסטינים. אבל למלך ירדן יש בעיות מורכבות, מעל למעלה מחצי מהאוכלוסייה שלו היא פלסטינית בתוך ירדן, הוא פרוץ לכיוון מזרח, שזה שוער במרכאות השער, שמונע היום את כל
הכנסות. וביבי לא מתנהל מול נכון?
האיראני. אני רוצה להגיד לך שישראל מול ירדן, אני לא יודע בדיוק את מערכת היחסים מתחת לפני השטח, כי יש לה חשיבות יותר גבוהה מהפורמלית. מלך ירדן מצד אחד נותן הצהרות, מצד שני היום מחובר לישראל ב-15 שנות הסכם כרגע לספק את מרבית משאבי האנרגיה שדרושים לירדן. ולכן, אם ראש הממשלה מתנהג נכון או לא, אני לא זה שישפוט. ישראל מחויבת למדיניות רגישה, שלוקחת בחשבון את האינטרס הישראלי-ירדני המשותף, ולעשות דברים שברובם יהיו מתחת לרדאר בתיאומים שלה מול ירדן.
מר דנגלט, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה המאלפת הזאת, אנחנו יוצאים לפרסמות.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
מבצע מטורף ברשת בגדי הילדים לידר. כל קולקציית החורף מ-10 שקלים ועד 30 שקלים בלבד. שמעתם טוב? מ-10 עד 30 שקלים בלבד. כפוף לתקנון. לידר, גם המחיר מתלבש יופי.
הדלקתי את הבוילר?
לא,
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי? לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 9636, פסגז.
תעצרו הכל, כללי הכביסה משתנים. מעכשיו בדים גם בג'ל כביסה חדש, בדים ג'ל כביסה חזק בעשרת כתמים, עדין לבגדים, והריח בול כמו המרקח.
פסח במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה, 10 ימים של פסח מלכותי, גלת כשר למהדרין עם הרב הגאון יצחק פנגר ועם אומן החיקויים יהודה שוקרון. מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה, ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד. לחופשת פסח בלתי נשכחת חייגו כוכבית 6275, חייגו כעת כוכבית 6275.
תקשיבו לזה, מבצע בפנדור, דלת פנים לבנה מ-1170 שקלים, כפוף לתקנון.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
מזל טוב, מתכננים אירוע בקרוב? לקוחות בנק הפועלים, הלוואה לוקחים בבית שלכם בבנק הפועלים. התקשרו כוכבית 2403. מתן האשראי ותנאיו כפופים לאישור הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
בוגרת סמינר, אוהבת להרוויח?
ברור.
אז בואי להרוויח את שנת הלימודים במכללה ירושלים בית וגן. הצטרפי ללימודי תואר BED כבר בסמסטר ב', רק יום לימודים אחד בשבוע למשך 3 סמסטרים מלבד, בלימודי קודש בשילוב חינוך, גיל הרך ובחינוך המיוחד. הסעות חינם מהכניסה לעיר ומבדק אמירם בחינם לנרשמות. לפרטים חייגי עכשיו למכללה ירושלים בית וגן, 073-275-0670.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
ליהנות מכל העולמות. ציפורי קלאס, רשת המלונות היחידה למהדרין, מזמינה אתכם לטעום ממגוון של עולמות בחוויית נופש מלכותית. במלונות שלנו בטבריה ובחפץ חיים תהנו מחדרים מפוארים, אולמות לאירועים מהודרים ותפריט גורמי עשיר ומשובח. חייגו ותתחילו ליהנות. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
יש לכם שאלות בהלכה, הרהורים או עניין לא פתור? מה השאלה? חייגו לקו הליכות בית מרן, כוכבית 5293, הזמין עבורכם 24 שעות ביממה, ומקבלים מענה מיידי מאחד מרבני קו הליכות בית מרן, שיקבל את שיחתכם באופן אישי בכל זמן שתרצו. אז מה השאלה? חייגו כוכבית 5293, שלוחה אחת.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
חזרנו מהפרסומות, ואנחנו שוב חוזרים לשיחה איתך, אבי. רוצים קצת לשמוע יותר מקרוב מה קרה שם בבית הלבן, מה השיחות ששמעתם מאחורי הקלעים.
בוא, אנחנו תמיד אוהבים להתחבר.
בוא תחשוף לנו כמה דברים שלא פורסרו עד עכשיו.
לפן החרדי. אז התחלנו לדבר על
הסיפור. זה הכי מעניין אותנו, כן?
כן. עכשיו, תשמע, יש שם אנשים שמכירים כל ניואנס בארץ, אני פחות מכירים את מריבות גפני אשר והסיפורים עם סיום השס, הם הלכו לסיום השס אחד גדול של 100,000 איש, חלק מהאנשים, אבל הם שואלים מה הסיפור שנגיד של אדם חכם. עכשיו, אחד מהם אגב היה כאן ישיב ובוחר, כן? כשדרי היה בסיטי פרטור, הוא היה פה באחת הישיבות בארץ. מה אדם חכם כמו דרי, למה הוא ממשיך להידבק לביבי, למרות כל כתבי האישום? אתה מבין, כשאתה שואל מה הסימנים שלהם, שמוכיחים על כך שביבי עדיין לא גמור, זה אחד למשל מהסימנים. אומרים, הם רואים שהגוש שלו נצמד אליו, וזה אומר שהוא כנראה לא בדרך הביתה, ככה היה מפרשים את זה.
אני רוצה רגע לפתוח סוגריים.
אגב, אני חייב להגיד לך עוד משהו, אם ישבו עם, אני לא יודע, כנראה מתברר שמאחורי הקלעים יש כל מיני מפגשים ושיחות שאנחנו לא מכירים. בין אנשים שמתחזקים קשר, אתה יודע, האמריקאים תמיד שולחים את השגריר, שולחים אנשים אחרים בשביל לברר כאן פרטים, כנראה שדרי מסתבר אחד מאנשי הקשר, רק לסיום העניין הזה, הם אומרים לך, תשמע, יש חבר'ה פיקחים בישראל, אנחנו לא מדברים על ביבי, על דרי, מלווין התרשמו, גנץ שהיה אצלם בפגישה, הם יצאו בתחושה שפשוט אין מי לדבר.
מה זה? כך?
כן. מה זה הדבר הזה?
לא היה לו, לא היה לו טלפרומטר ולא היה מי שיקריא לו מסרים.
זו הייתה התחושה. עכשיו תראה, זה מטבע הדברים, זה חבר'ה רפובליקנים שהם מועדי נתניהו, אבל זה מתחבר לדברים שאתה שומע גם כאן בארץ מאנשים שיושבים איתו.
אתה יודע מה, אני טוען הרבה פעמים גם כן בתורים שלי, ואנשים מראים לי מאיפה אתה קובע את זה. אני אומר שגנץ הוא בעצם פרזנטור של אנשים חזקים שעומדים מאחריו, יש שם את יאיר לפיד, את עופר שלח, אבי ניסנקורן, הם פשוט הבינו שיש להם בעיה אחת, בייחוד ליאיר לפיד, שהוא המנוע והאנרגיה של בעצם של כל התנועה החדשה, הם הבינו שהם לא ייצוגיים. יאיר לפיד הוא אדם שיש מולו המון אנטיגוניזם, אתה רואה אותו עולה, הוא לא כן, מה שנקרא נכון. ארץ ישראל היפה, הוא אדם ארמומיך, אולי אפילו טיפה נכלולי, אתה שומע אותו מדבר בכנסת, יש לך תחושה שמישהו עומד
לנעוץ
את השיניים.
ואני מתחיל לחשוב שכשאנשים,
אני אשלים את זה רגע,
כן,
הוא,
בבקשה,
הוא מקרין yeah. איזה רוע מסוים, זה לא אדם שאתה מזדהה איתו, לומר זאת בני גנץ, אתה יודע, מדברים גם על הגובה שלו, שהוא אדם נאה,
מנש.
הוא ישראלי מנש כזה, נחמד, הם לא לקחו, נכון. לקחו אותו, שמו אותו קדימה, הם מנווטים אותו ומתחבאים אחורה, אבל כל מה שאתה שם מישהו קדימה, זה עד הרגע שהוא, הדלת נסגרת עם, עם הנשיא כן. טראמפ, שם לא יעזור לך עצות וכלום.
אתה יכול לשים מישהו כפרזנטור, עד שאתה שם אותו מוכר בחנות, שהוא צריך לשווק לך את הסחורה, והוא לא יודע איך לדבר עם הלקוחות. עכשיו תשמע, אני התחלתי לחשוב שכשאתה שומע, נגיד, אתה יושב עם חבר קביל, אתה יושב, אנחנו יושבים פעם כמה שבועות עם אריה דרי, ואתה שומע אותו אומר, תשמע, ביבי צריך להישאר בגלל העניינים המדיניים, צריך שמישהו ינווט פה את הספינה, וכשאתה שומע את זה, מהצד של המעצמה הגדולה בעולם, אומרים לך, נגיד עכשיו, שביבי הולך, וטראמפ בסוף רואה רק את עצמו, ומגיע אליו אחד כמו גן שיושב אצלו, והוא מעצבן אותו, כי הוא מרגיש שאין לו מישהו לדבר איתו, הוא נמאס לו. זה לא שהוא יפנה כתף לישראל, וזה לא יעניין אותו.
אבל בוא לא נשלול, אם כבר אנחנו מדברים, בוא לא נזדול שגנץ הצליח מתחת לאף של נתניהו ושל השגריר דרמר שהוא חשד בו, אתה הרי פרסמת היום שהם ניצלו את זה שהם שומרי שבת, הם הצליחו כן להגיע ישירות ללשכתו של טראמפ.
פעמיים.
יכול להיות שגנץ הוא לא הנועם הכי משובע.
פעם אחת שהם ניטרלו את הסיפוח המיידי.
או, זה סיפור חדש. אתה כן? חושב שזו הייתה פעילות שלהם, או שמלכתחילה נתניהו לא, לא כל כך הבין את המסרים?
לא, לא, זה לא שלא הבין. תראה, כך, קודם כל, אני אגיד לך מבחינת אינטרס של נתניהו, אם לביבי לא היה ב-100% שהוא יכול לספח את היישובים, הרי טראמפ דיבר על ועדה. כשאנחנו שאלנו אותו מה המשמעות הוועדה, הוא אומר, זה למה שיש לנו במחלוקת. מה שברור, היישובים, שברור לנו שהם ישראלים, נספח מיד. עכשיו, תבין, אם אין לו את הוודאות הזאת שהאמריקאים מאפשרים לו את זה, למה לא להגיד את זה? הרי התוכנית היא אדירה גם ככה. אם הוא לא היה אומר, נספח מיד, אף אחד לא היה יכולים להגיד לו, עכשיו תעשה את זה. כי הם מבינים שמול האמריקאים יש תהליכים. זאת אומרת, זה מה שהוא הבין. זה מה שנתן לנו להבין גם דיוויד פרידמן. מפורש. דיבר והוא אמר, אפשר לספח מיד את היישובים. וכאן היה תהליכים שמאחורי הקלעים, אני לא יודע אם זה רק גנץ, אבל זה גם חלק ממדינות ערב שקושנר מחובר אליהם. יש כאן יש כאן תהליכים תת-קרקעיים בתוך הממשל, וזה גם היה ערב הפגישה.
אגב, אבי, אני חושב
ערב הפגישה, כל הזמן, ביבי אומר, אני על כל סעיף נלחמתי כאן, ונמשיך להילחם, מי שחושב שזה הוקוס פוקוס, נכון, יש תהליכים.
אגב, זה לא, לדעתי, אני לא חושב שאנחנו כיהודים מאמינים צריכים להצטער על זה, בכל אופן צריכה להיות לנו הגישה היותר פרקטית והריאלית, ואולי קצת באופק, קצת הנושא הזה שלא להתגרות באומות. הרי אם הסיפוח, דיברנו כרגע לפני כמה דקות עם איתן דנגות, הוא דואג מאוד ממה שיקרה בירדן, אנשים אחרים דואגים ממה שיקרה במצרים, מכל העולם הערבי. אני חושב שזה לא רק תהליכים תת-קרקעיים לדעתי, זה גם עניין של השכל הישר. אז נכון שביבי צריך את הסיפוח עכשיו כדי לצבור עוד מנדטים, לא חושב שזה יעזור לו, לצבור עוד מנדטים וכל, אבל ההיגיון אומר, אם יכלת לספח, למה לא עשית את זה לפני כן? אלא מה, אתה חושש מתגובות, אתה חושש מקריסת השלום עם ירדן, חוששים מהמון דברים, כל החששות האלה נמצאים, אז יכול להיות שמישהו בלשכה של טראמפ, שיש לו עדיין קצת היגיון, ולא חושב רק במונחים אוונגליסטיים משיחיים, הגיע למסקנה שבאמת צריך לעצור
טיפה את התהליך. זה אותו מישהו כנראה שהביא את גנץ לחדר גם. יש שם תהליכים, יש שם נלחמו, תשמע, כשהגנץ יצא לנצת בוקר.
יש גם את משרד החוץ האמריקאי שלא נתאמין, שעדיין יש שם שליטה דמוקרטית, ולא כולם שם אוהבי ישראל, ואם אלה ש...
ביבי אגב שולל את הטיעון הזה, שאם אנחנו נחיל ריבונות יקרה כאן משהו, אומר, תשמע, אתה לא יכול בסוף להתנהל, יש לך הזדמנות של פעם במאה שנה, כשבא לך ממשל כזה, אתה צריך לנצל אותה, לערך ביטחונית, להכין את הצבא, אבל אתה לא יכול לוותר על דבר כזה. כי המשמעות מבחינתנו זה שינוי כל הסטטוס קוו שהיה מונהג כאן, שאנחנו מנצחים במלחמות, מביאים הישגים מדיניים, מביאים הישגים, סליחה, כלכליים, הופכים למעצמה בינלאומית, וכל הזמן מתנצלים, כל הזמן גוררים אותנו על לבנה פה, לבנה שם. וכשאתה מכיל ריבונות, ממשל שיבוא אחר כך גם דמוקרטי כבר לא ישנה את זה. אף ממשל לא יסגור עכשיו את השגרירות בירושלים, ואף ממשל לא יבטל את ההכרה ברמת הגולן.
אבי, מאותתים לנו שאנחנו צריכים לתת לעוד איזו הפסקה של פרסומות, יהיו איתנו, השיחה המרתקת הזאת עוד תימשך.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
אלפי שקלים במזומן ועוד עשרות פרסים נוספים מחכים לכם במיזם האמונים של כל חי והרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו. הנערך לאור קריאתו של מרן שר התורה, הגאון הרב חיים קניבסקי. שלחו מאמר תורני עד חמישה עמודים בנושא כבוד השבת לכתובת שבת, שטרודל 93fm.co.il, וחמישה מבין שולחי המאמרים יזכו כל אחד במלגה של 1,000 שקלים במזומן. פרטים בתוכנית ערב חי עם אריאל ברמן, כי שבת היא מקור הברכה.
קרא השבוע בעיתון משפחה, תוכנית המאה, שליח משפחה לוושינגטון אבי בלום בתיעוד מהבית הלבן, הרגעים הדרמטיים, השיחות מאחורי הקלעים והשינויים ברגע האחרון. ביום הגורלי ביותר לעתיד ההתיישבות הצטרף פרשננו המדיני ישראל יוסקוביץ' לראשי המתיישבים ולנוער הגבעות בשומרון. טאו צ'יקון, אזרח סיני מאזורי ההסגר של מגפת הקורונה, בדיווח חי מהשטח. כי יש דברים שקורים רק בעיתון משפחה. למינויים חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה, השבועון לבית היהודי.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בנברא כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
הדלקתי את הבוילר?
לא.
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 96-36, פסגז.
אילו היינו נהנים משפים וארוחות גורמה לכל הפסח,
אילו
היו לנו חוף פרטי, בריכה מחוממת ומרחצאות ייחודיים.
בלי אילו ובלי כאילו, ורשנר מקשיבים לכם פסח מהחלומות ביוון. לפרטים והזמנות חפשו ורשנר בגוגל או התקשרו 02-570-4444, 02-570-4444.
מסתפק מה לברך על עוגת גבינה או המרק? הופיע הספר שרבים ציפו לו. הוצאת ספרים צוף שמחה להגיש את ספרו החדש של הגאון הרב אופיר מלכה שליטה, הליכות ברכות הלכה למעשה לבני ספרד ואשכנז. הספר כולל בתוכו לוח ברכות מפורט, כ-2,000 ערכים לברכה ראשונה ואחרונה, ברכת הריח וברכת שהחיינו. להשיג בחנויות הספרים המובחרות או בטלפון כוכבית 5047 שלוחה 3.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
Ah!
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
זו לא דלת חדשה, זה פאנקי דור. פאנקי דור, ציפויים מגנטיים מעוצבים לדלתות ולמקררים. ועכשיו במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 6049. פאנקי דור, כוכבית 6049.
תלפן ודע את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 5 ומאות. כוכבית 5 ומאות. פתיחת תיק חינם.
בואו לקחת חלק באירוע הכנסת ספר תורה לכבוד אחדות עם ישראל ברוב פאר והדר. הזמינו כרטיסים היום לסעודת מצווה מפוארת והפקת רגש מוזיקלית וחגיגית של רבי אברהם פריד ולהקתו, המארחים את אישי ריבו, בעזרת השם ביום שלישי, ט' בשבט, 4 בפברואר, באולם המפואר עדיה ביבנה, כוכבית 65-65, או באתר טיק צ'אק. התורה היא של כולם.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555, 03-964-1555.
מים חמים לשבת, זה מיני בר, נועם אחד, כוכבי 85-10.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שבנו שוב מהפרסומות האחרונות, אני מקווה. אבי, אנחנו דיברנו עד עכשיו על ההווה, על הימים ההיסטוריים האלה שראינו, אבל אנחנו מיד אחרי כן נוחתים לתוך ההווה האפרורי. יש לנו כאן בחירות עוד חודש, אני רוצה להזכיר גם שבארצות הברית יש בחירות בנובמבר.
יכול לשמוע חוויות מהכלא, מנעמה.
כן, טוב, בוא לא נהיה קרצינים, אבל כן. אתה יודע שכל מה שקרה פה השבוע בעצם יכול להיות הפיך, גם בגלל שבנובמבר יש בחירות, יכול לעלות לך, אתה יודע מי אחד של ברני סנדרס, שהוא ההפך הגמור של
אליזבט וורן.
כן, הם לא יותר טובים מאנשי מרץ אצלנו, ונתניהו סביל ללכת, אז כל הצהלה הזאת, בוא נתפלל ש...
אני חושב שגם אגב מאשימים את ביבי, שהוא הרס את הבי פרטיזן, המדיניות הזאת של לא להתערב בין המפלגות. זה נכון במידה מסוימת, ומצד שני, היום כבר אי אפשר להיות המפלגתי. זה אין חיה כזאת בשום מקום בעולם. ההקצנה של שני הקצוות, גם של הצד הדמוקרטי וגם של הצד הרפובליקני, אתה רואה את זה כאן, אתה רואה את זה באירופה, אתה רואה את זה בארצות הברית, אי אפשר כבר לרקוד על שתי החתונות, זה לא עובד. עכשיו, אני רוצה רק במילה אחת, יעקב, כי אנחנו בוא נדבר פוליטיקה, מה שחושב למשל מזכיר הממשלה צחי ברוורמן, הוא חושב שביבי יכול להביא את ה-61 עם עוד איזה כמה פעולות מפתיעות עד לבחירות, אני חושב שלא מעניין אותי לשמוע מה דעתך, ואז ללכת כאן להרכיב ממשלה, ואתה יודע, המשפט הזה יכול להימשך שנים, הוא צריך להתייצב רק להקראה ולעדות שלו, וזהו.
בוא נסכם את זה בכמה משפטים. תראה, התפרסמו השבוע 3 סקרים לאחר האירועים המרשימים האלה בוושינגטון, מה שאנחנו רואים שהיה כאן קיזוז. השפעת האירועים בוושינגטון קוזזה על ידי הגשת כתב אישום, שזה גם דבר מאוד מאוד דרמטי, כי זה פעם ראשונה שראש ממשלה בישראל חוטף כתב אישום. מצד שני, האירוע בוושינגטון, הם קיזזו, והם בעצם חיזקו את התודעה בשתי המחנות. המחנה של אנטי ביבי נשאר אנטי ביבי, המחנה של רק ביבי נשאר רק ביבי, ואנחנו רואים כאן התבצרות, ואני לא יודע מאיפה הוא יביא איזה פעולות נוספות הוא מדבר עליהם, ואת המכשול העיקרי, אבי, אנחנו דיברנו והבלענו אותו, הוא נבלע קצת בתוך האירועים האלה, שכחנו את בגץ. הרי בגץ בעתירה הקודמת שהיה של לא לתת המנדט לנתניהו, הוא אמר, זו עתירה מוקדמת, ובאותו דיון אמרו נציגי הליכוד, אנחנו מבקשים שהשופטים יגידו שהנושא הזה לא שפיט גם בעתיד, ואז אסתר חיות הנשיאה, לפי מה שראיתי, כמעט התפוצצה, אמרה הנושא הזה בהחלט שפיט,
אבל
אנחנו נדון בו בשעתו בקובד רוס, זאת אומרת, נתניהו, בוא נסכם במשפט,
זה נכון,
שנאלץ להיפרד, צריך לעבור שני מכשולים, א', הוא צריך להגיע ל-61, כי אם לא 61, הפעם ליברמן והחבר של כחול לבן יקימו לו ממשלת מיעוט, והוא צריך לעבור גם את המכשול של בגץ, איזה מהם לדעתך אבל... הוא קשה יותר.
אני לא חושב שהוא יכול להביא 61, זה מאוד מופקש, אתה יודע, השאלה אם הוא יצליח לשמר את הטקו הזה, השאלה אם תראה אם הוא משמר את הטקו, אז מה, אתה רואה את ליברמן הולך עם הערבים?
הפעם, לא הפעם, לא, אני אגיד, התוכנית כבר ברורה, ליברמן אומרת, הפעם הם ילכו עם כחול לבן, והערבים יימנעו בהצבעה, הם לא צריכים לציבור, אחרי שלושה חודשים, הליכוד,
כן, אתה רואה את ליברמן הולך לממשלה עם הערבים?
הוא לא הולך, הוא מקים, הוא מצביע עם כחול לבן.
גם אם הוא נתמך בקולותיו של אחמד טיבי?
הוא לא נתמך, זה יהיה הימנעות. אגב, אבי, אנחנו לא מדברים פתורית, זה כמעט קרה לפני חודשיים. מה שקרה הוא שברגע חיסלו את אבו אל עטה, היה כבר אופר של אחמד.
לא, זה קרה כי הם חשבו שהם מביאים את בנט ואת שקד.
לא, לא, אני מדבר איתך, אבי, לפני כן, או לפני התרגיל שבנט עשה.
אחרי שחיסלו את אבו אל עטה, זה נכון. תראה, אני על בגץ חושב, אני חושב שזה תלוי אחד בשני.
אופר שלך אמר את זה באחת התוכניות, אומר כבר הכל היה סגור.
אם אתה שואל אותי, זה תלוי אחד בשני. אם הוא מביא 61, הרי בסוף זו פרשנות משפטית, אז בגץ גם לא ימנע ממנו להרכיב ממשלה.
כי יגיד שזה נגד רצון העם, זה 61
איש ראו את הסתם אישום. כן, כי בסוף זה עניין של פרשנות. כשהוא מביא 61, יהיה קשה מאוד לבגץ, וגם אפשר להביא חקיקה על הראש של בגץ, ובגץ ימנע מכך. ואם הוא לא מביא את ה-61, אז הוא באמת כבר תחילת הסוף, ואת יודע מה, לראות מדינאי כזה בשבוע כזה, ולדעת שככה זה ייגמר, מה? זה מגיע לו שהוא יסיים אחרת. מה אני אגיד לך? אבל כתבת משהו יפה, שלא משנה כבר מה יהיה הסוף שלו, בדפי ההיסטוריה הוא יירשם כמי שהביא הישגים מדיניים,
ואני זוכר,
חסרי תקדים של ישראל.
ואני זוכר, אגב, זה רץ ברשתות החברתיות, אני לא נוהג לצטט, זה מצאת חן בעיניי, הביאו שם סרטון של אמנון אברמוביץ', הפרשן הנודע, בשנת 1999, תשנ"ט, כאשר הוא מאבד את מקומו לאהוד ברק, בהפסד גדול, אומר אמנון אברמוביץ', נתניהו ירד מעל במת ההיסטוריה, והוא לא ישאיר בשום חותם, הוא ייעלם כאילו לא
כשמביאים,
היה.
אפרופו כשמביאים, אז זה אדיר, וכשמביאים אפרופו ציטוטים, הביאו את היום את הציטוט של ביבי על עצמו, כלפי אולמות שהוא לא יכול להוביל מהלכים מדיניים, הוא אומר, אני, אבל יש הבדל בין להוביל מהלכים מדיניים, שאתה מוותר על כל הנכסיים, לבין כשאתה מביא הישגים. כשאתה ראש ממשלה תחת חקירה ומביא הישגים, אל תבלבלו לי את המוח. נמשיך אותה ביום שני.
יום שני, השיחה דוחלה, אני משחק עם השייך, אנחנו אבל זמננו תם, וזה חבל, היינו זקוקים פה לתוכנית של שעתיים. אנחנו צריכים להגיד תודה למפיקה הראשית, לעורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלד, לשלומו פולק ולאורי קון, שעשו עבודה נאמנה באולפן בבני ברק, וגם תודה למאזינים, וגם למר דנגות, שנתן לנו את השיחה מאלפת. תודה רבה לכולם.
שבת שלום, ניפגש פה בשבוע הבא.
שבת שלום.
שבת שלום, תודה יעקב.
תודה אבי.